יאללה. בוקר טוב, צהריים טובים, ערב טוב, תלוי מתי אתם צופים בנו. אנחנו שוב בפרק של מרקט שיפט, מה אתם יודעים?
אליאב אלאלוף.
אפרת פניגזון. ואנחנו מתארחים כרגיל בגוגל פור סטארט-אפס קמפוס, הקמפוס בתל אביב של גוגל לסטארט-אפים, שגוגל מעמידה לרשות הקהילה ולרשות האקוסיסטם של הסטארט-אפים בישראל, שורה של שירותים ושל פסיליטיז כמו הסטודיו הזה, שיש פה גם סטודיו לפודקאסטים, יש פה קפיטריה, יש פה ליווי, מנטורשיפ, סדנאות, הרצאות.
מקום מדהים.
מקום באמת מקום מדהים, שרי. ואם לא שמעתם עליהם או אתם לא מספיק מכירים.
גם מקום מאוד מרכזי.
כן, הוא ליד הזריאלי.
הליכה מהרכבת, מהזריאלי.
נכון, כן. אז כנסו לאתר של גוגל קמפוס, נראה לי זה סלש תל אביב, ותקראו קצת יותר כי אתם מפספסים, אתם לא מכירים. ותודה לצוות שמערך אותנו פה. אוקיי.
על מה מדברים היום?
היום אנחנו מדברים על חברות שעושות מהלכים שיווקיים מעניינים. חברות וקמפיינים מעניינים. אני מסמנת לי לאורך הזמן כל מיני מהלכים שיווקיים מעניינים.
ראויים לציון.
ראויים לציון, והיום אנחנו עושים כזה פרק שאוסף את כל המהלכים המעניינים האלה. אנחנו נדבר עליהם ואז נשמע גם למה זה מעניין.
אז זה פרק פרגון גם.
זה גם פרק פרגון וגם פרק למידה. לגמרי אנשים יכולים לקבל פה השראה ולהבין מה הם יכולים לקחת. כמו שאתם רואים, יש פה קצת תוכן שיווקי, וזה בסדר, מותר לנו.
GCMO? GCMO. מה זה GCMO?
GCMO זו קהילה ארבע נשים מדהימות מובילות אותה. אני הוזמנתי, אני אחת הקו-פאונדריות שמובילה את הקהילה הזאת, יחד עם שירה לוי ברקן, שירי גרוספרט וסופי מלניק, ואנחנו קהילה של כ-60 סמנכלי שיווק בחברות גלובליות בישראל. נדבר על זה בהמשך, אבל אני פשוט משתמשת במחברת הנהדרת שלי, אם מישהו רוצה שיגיד.
מדפוס אייפרינט.
מדפוס אייפרינט. מי שרוצה מחברת שיגיד, אני מוכנה לשלוח חולצה ותקליט, מחברת מדבקה בעת.
טוב, בואו, קמפיין, יאללה.
אז ככה, אני הולכת לתת כמה דוגמאות, והראשונה שאנחנו נדבר עליה היום, היא בטח כולכם שמעתם כי היא בכותרות, חברה בשם פייבר. פייבר, מאיפה בכלל התחיל השם? מזה שבעבר, לפני מספר שנים כשקמה החברה, החברה הייתה מושתתת על זה שאפשר למכור ולרכוש שירותים דיגיטליים על ידי ספקי שירות שונים ב$5, פייבר, משם נולד השם. וככה באמת התחיל המוצר, ככה התחילה הפלטפורמה הזו, שהיא פלטפורמה שמשווקת שירותים דיגיטליים או זירת מסחר כזו לשירותים דיגיטליים, כמו מעצבים, קופי רייטרים, כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו, שאתם צריכים איזשהו פרילנסר שיעשה לכם את זה. סביר להניח שזה נמצא בפלטפורמה
הזו. השתמשתי בה לא פעם, וזה עובד נפלא.
והיום גם יש להם פרו, היום זה כבר לא רק שירותים ב$5. בעבר זה התחיל ככה, היום כבר יכול לקנות שם סט של שירותים.
השתמשתי בממוצע ל-$200-$300, ועבודה מדהימה, סרטוני וידאו, אנימציה.
מדהים.
עבודות יפות.
כן. אני רוצה לעשות תרגום משם. אולי תרגום לה... אנחנו כל הזמן מבקשים איתנו תרגום למרקט שיפט, אולי נעשה את זה שם. בקיצור, פייבר הוקמה על ידי מיכה קאופמן, שי ויניגר שהביא את מיכה קאופמן, שהיום הוא המנכ״ל, שי עזב, והיום הוא בלמונייד, עוד חברה שדיברתי עליה בעבר, אני אדבר עליה עוד בהמשך, וגלי ארנוני, ה-CMO של פייבר. אנחנו מסתפרות אצל אותה ספרית, אז... בקיצור, הם עושים עבודה מדהימה, זו חברה שווה לעקוב אחריה. בשלב הראשון של החברה, באמת בתקופה הראשונית, השיווק שלהם היה מבוסס מוצר. זאת אומרת, הם לא השקיעו כסף לדעתי בשיווק, המוצר עצמו שיווק את עצמו, כי יש שם נטוורק אפקט משוגע. כל מי שמוכר את שירותיו בפלטפורמה גם הביא לקוחות, הביא עוד סלרים, זה גדל מעצמו ממש אורגני וויראלי. ובשלב השני הם התחילו להשקיע בפרפורמנס מרקטינג כדי ממש להביא יוזרים שמתעניינים, אינטנט מרקטינג. ובשלב השלישי, שזה פחות או יותר עכשיו, זה כבר מותג, זה מותג חזק, שמו הולך לפניו, והם מצליחים למשוך עוד ועוד קהל לפלטפורמה שלהם. הם ממש לפני מספר ימים הנפיקו את החברה בניו יורק סטוק אקסצ'יינג', הנפקה מאוד מתוקשרת בוול סטריט, והם עשו מהלך שיווקי נורא יפה סביב ההנפקה הזו, ועל זה אני רוצה שנייה לדבר. הם עשו כמה דברים. הם בחרו לעצב, כמו שאנחנו מעצבים פה את הסט הקטן שלהם, הם בחרו לעצב את הכניסה לבורסה עם שברים, ששברים זה החיה שמסמלת עליית שערים. אני חושבת דובים מסמן ירידת שערים, אבל שברים מסמן עליית
שערים. שברים כמו שור.
אז הם לקחו פסלים של ברבים. שברים, כן, כמו שור, ונתנו ליוזרים שלה, של פייבר, זאת אומרת למעצבים שנמצאים בקהילה של פייבר, לעצב את השברים כראות עיניהם, ולכן היו שם עבודות אומנות לאורך כל הרחוב, יש תמונות של זה, אתם יכולים למצוא המון תמונות של זה בטוויטר, פייסבוק וכולי בתקשורת. אז קודם כל הם נתנו איזה בוסט עיצובי. הלוגו שלהם זה doers, doers taking Wall Street. Doers זה הכינוי שלהם לאנשי העולם החדש, אותם פרילנסרים שמוכרים את שירותיהם בפלטפורמה. אז הדואר זה אלה בעצם, we're taking over את הבורסה באותו יום.
אז הם חיפו את הקהילה שלהם בעצם.
הקהילה, בדיוק. הקהילה זה הנכס הכי גדול שלהם מבחינה שיווקית לדעתי, והדבר הכי מדהים שלדעתי הם עשו, זה אם תסתכלו על התמונות של זירת המסחר, איפה שיש את הפעמון ונותנים גונג בפעמון כדי להתחיל את המסחר באותו יום.
פעמון תחילת המסחר.
מי חקף מנה מנכ״ל עמד שם, ומסביבו עמדו עוד שורה של אנשים. אם הסתכלתם מקרוב, ראיתם שכנראה לא זיהיתם אותם. הם לא היו הסמנכ״לים, הם לא היו לא גלי ולא אחרים. הם היו אנשים שלא היו מוכרים. וכשקראתי וחקרתי מי הם היו, מסתבר שהם האנשים, היוזרים הכי ותיקים של פייבר. זאת אומרת, הם הדואוורס. הם העלו אותם על הבמה, הם בחרו איזה 10-12 דואוורס כאלה, והעלו אותם לצד מיכה. הם אותם אנשים שמשתמשים כבר שנים בפלטפורמה, והם אלה שפתחו את אותו יום במסחר. המניה שלהם אגב עלתה מאז ההתחלה, החברה הייתה מוערכת ב-650 מיליון דולר, עכשיו לדעתי זה קרוב ל-950 מיליון דולר,
משהו. לא, זה עבר את המיליארד.
זה עבר את המיליארד, פסיכי, מקצור, עושים אחלה עבודה, ואני מאחלת להם שזה ימשיך ויגדל. אבל באמת הרעיון השיווקי הזה של לקחת את הדואוורס, את אותם אנשי קהילה של פייבר ולתת להם את הבמה ולהראות שהם בעצם הדרייבר, הגרוס דרייבר של הפלטפורמה הזאת, זה בעצם המוצר הוא השיווק, השיווק הוא המוצר, הם ממש כורכים אותם אחד בשני והמותג שלהם עושה עבודה מעולה. אז איך אתה רואה שעסקים יכולים לקחת השראה מ... כאלה מהלכים. אני יודעת שלא כל אחד מנפיק. זה לא קורה כל יום, לא בארץ.
אני חושב שההנפקה זה כאילו זה...
זה מיילסטון מטורף.
זה הצלחה מדהימה ללא ספק. אני חושב שכאילו הנקודה שהיא חשובה פה זה אחד ש... אמרת פה כמה דברים. אחד זה השיווק. השיווק הוא אימבדד במוצר. השיווק מוטמע במוצר. לנסות לייצר מוצרים שיש בהם נטוורק אפקט. זה סופר חשוב, העניין הזה של, של לחבק את הקהילה. אני חושב שכאילו האקטים של, אם זה השברים ואם זה הגונג, כן, זה אקטים סימבוליים, אבל הם מסמלים את הערכים של החברה.
נכון.
והערכים הם שהדואוורס האלה הם חלק מהחברה. הם חלק מהותי בחברה והם מתייחסים להם בהתאם. אני חושב וזה נקודה של אם אתה מייצר מוצר, שיש הרבה אנשים שמייצרים מוצר, שמוכן לך מוצר ושם נגמר, כן, אבל כן, אם ייצרתי כוסות, אז כן, קיבלת כוסות וזהו. אבל אם אתה מייצר פלטפורמה דרך רשת, אם אתה מייצר ביחד עם עוד אנשים, אז כן תמצא את הדרך לחבק אותם ולפרגן להם ולעזור להם, לעזור לך.
אני חושבת שנגענו בזה כשדיברנו בזמנו על קהילות או על משפיענים, ואני חושבת שגם חברה שמייצרת כוסות חד פעמיות יכולה ליצור סביבה קהילה שיש לה מכנה משותף ושדוחפת איזשהו ויז'ן קדימה. השתמשתי בדוגמה שלך על כוסות.
כן, אפשר, תראי, בגדול אפשר לקחת קהילה, אבל אתה, הנקודה שאם אתה רוצה לייצר קהילה סביב משהו, אתה רוצה לייצר קהילה סביב רעיון. ולא סביב מוצר.
נכון.
כשאתה תקוע במוצר, נכון. אז זה מאוד מאוד מגביל אותך. כשאתה מכוון על איזה רעיון באמת אתה רוצה לקדם, כן, לפעמים אנשים מנסים להמציא רעיונות שנשמעים טוב.
נכון.
אני אתן לך טיפ כזה. אם הרעיון שלך כולל בפנים את המשפט לעשות עולם יותר טוב, אז הוא לא אמיתי. רעיון אמיתי הוא קשור לאיזשהו כאב של לקוחות, או משהו שלקוחות רוצים להיות או להרגיש. זה נוגע לזהות של אנשים, או שזה גם יכול לתת ערך אמיתי.
כן. אבל צריך... במקרה הזה, כשהם התחילו, אז הרעיון שלהם היה להיות האמזון של השירותים הדיגיטליים. זאת אומרת, זה משהו שאנשים באמת צריכים. לא ידעו שהם צריכים, היה קשה כביכול למכור את זה, ולכן הם גם התחילו בחמישה דולר.
אני חושב כאילו גם, חברה כזאת, זה בעצם מרקט פלייס, זאת אומרת, הם גם משהו עבור הדואוורס, כן? וזה נגיד, אם אתה עכשיו, אני עבדתי עם דוורס בפקיסטן, באינדונזיה ובהודו. עכשיו, זה אנשים ש... שבגלל שהם עובדים בפייבר, הם פתאום חיים ברמת חיים הרבה יותר גבוהה, כי הם יכולים להרוויח משכורות הרבה יותר טובות. עכשיו, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, מה זה, וידאו, אנימציה, ב-$200? $200, או כאילו, שנת, עכשיו...
אבל בשבילם זה יכול להיות רווח.
עכשיו, זה כולל וויס אובר, וזה כולל, ואתה מקבל את המוח, אתה רוצה מבטא של אמריקאי, מבטא של אנגלי, אתה רוצה בחורה, אתה רוצה גבר.
אישה.
אישה. סליחה, אישה, בחור. אתה גם יכול להגדיר גיל, אתה רוצה מישהו צעיר, מישהו זקן, יש להם מבחר של זה, והם מקרים לך.
נכון.
ואתה מקבל מוצר טוב. משלמים את הלוגו שלך בפנים וכולי, ואתה אומר, כאילו, זה הרבה מאוד עבודה בשביל יחסית מעט כסף. כן, בשבילך, אבל מישהו בפקיסטן, או בהודו, או באינדונזיה.
נכון, כנראה שיש פה באמת win-win-win. לשלושת הצדדים, לפלטפורמה, לסלר ולבית. ואם את זה הם פיצחו, אז שיהיה להם באמת
הצלחה. עכשיו שפייבר גם, יש שם איזה רמז לגבי העתיד של טכנולוגיה. זאת אומרת, האנשים מפחדים מאוטומציה ומרובוטים, אבל זה גם כן סוג של משהו שמפחיד. כי אם מישהו עכשיו בפקיסטן יכול לעשות את העבודה שלך בשבריר מעלות, אז אתה בבעיה.
זה באמת הטרנד, לא הטרנד, המהפכה של העולם הגלובלי שאנחנו נמצאים בו, שאתה יכול לעבוד עם בן אדם בפקיסטן. בשבריר מחיר מאשר בסטודיו הפקה שאני צריכה ליד הבית שלו, ככה הרבה יותר כסף. זה משהו שבאמת עסקים צריכים להתמודד איתם.
כן, זה...
ולהיות תחרותיים. אחלה, פייבר.
פייבר.
נקסט.
מצוין.
אחלה. זה, דיברת על ערכים קודם של החברה, וזה בדיוק מוביל אותי לדוגמה הבאה, השנייה. סודסטרים. אחת החברות האהובות עליי, כמו גלי וזה, אהוב עליי גם מתי. מתי אב, שהוא ה-CMO של סודסטרים, והוא גם חבר ב-GCMO, וגם גלי, וגם עוד הרבה CMO.
הוא נתן הרצאה מעולה
הוא נתן הרצאה מעולה בכנס של GCMO, נכון?
נתנו.
ואגב, כל התכנים האלה יהיו זמינים לצפייה בדף של GCMO מצוין. בימים הקרובים. מה שאני רוצה לספר על סודסטרים, זה אפשר לדבר עליהם מלא, אבל אני אתמקד בעניין הזה סביב התרבות והערכים. לא הרבה אנשים יודעים שסודסטרים זה מותג שחי, זו חברה שחיה 101 שנה. היא בת 101 החברה.
גם לא ידעתי, גם אני לא ידעתי.
היא יותר זקנה ממדינת ישראל. היא התחילה בכלל באנגליה, קראו לה סודה קלאב, אם אני לא טועה, היא עברה כל מיני גלגולים מאז. הנה, את יודע, אני יודעת למה העניין הזה עם האור קורה, כי אנחנו לא זזים.
אז זזוז?
כן, כשיש זוזה,
כן.
נראה לי, רגע.
כן.
לא? טוב, יש פה עניין. הנה, אתה רואה? נחזר.
הייטק.
זה תזוזה. בקיצור, אז זה מותג בין 101 שנה. הוא ב-46 מדינות. יש לו, בישראל יש לו 4 מפעלים. זה חברה פסיכית. היא נרכשה לא מזמן על ידי פפסיקו בסכום השערורייתי של 3.4 בערך.
זה לא שערורייתי, זה מגיע להם. מגיע להם.
כן, כן, לא, סכום נהדר, וכל הכבוד להם. דניאל בירנבאום, המנכ"ל, עושה שם עבודה מצוינת, ואחד מהדברים שדניאל הצליח לסגור עם פפסיקו כשהם עשו את העסקה, זה שהמפעלים של סודסטרים בישראל נשארים לפחות ל-15 שנה הקרובות, מה שאומר שהוא מבטיח פה תעסוקה לאלפי אנשים שעובדים בסודסטרים, ומשאיר את הציוויון של החברה כחברה ישראלית, היא נשארת ישות עצמאית בפני עצמה. אז המפעל ברעת, לדוגמה, המפעלים ברעת, יש בהם 2,000 אנשים, שכוללים יהודים, ערבים, בדואים, פלסטינאים, אתיופים, עולים חדשים. אני הלכתי לבקר שם, יש שם גם מרכז מבקרים, סיורים, משהו פסיכי כדאי מאוד, מומלץ ללכת עם המשפחה או החברים.
אני ראיתי סרטון.
כן, ולעשות שם באמת סיור, כי זה מרתק, גם הטכנולוגיות של האוטומציה שמשתמשים ברצפת הייצור, וגם ממש אינדסטרי 4.0 עושים דברים מאוד מאוד יפים, וגם באמת לשאוב את הווייב המשוגע שיש שם מבחינת האנרגיות והערכים.
אז אפשר דו-קיום, אה? מסתבר.
יפה.
מסתבר.
אז אפרופו דו-קיום, הערכים של סודסטרים מדברים על אחדות, ערבות הדדית, אוקיי? והם מביאים את זה לידי ביטוי סודסטרים כל הזמן. זה בא לידי ביטוי בתכנים שהם מוציאים החוצה, זה בא לידי ביטוי במוצר הידעת, שכל מוצר שסודסטרים מוציא החוצה, יש על האריזה שלו דגל ישראל, שמתחתיו כתוב את הדבר הבא, אני מצטטת. מוצר זה מיוצר על ידי יהודים וערבים העובדים כתף מול כתף בדו קיום ושלום. ויש דגל ישראל, וזה באנגלית כתוב, או בכל אחת מהשפות האחרות שהאריזות נמצאות בהן. כל מוצר, מיליוני מוצרים מושקים ב-46 מדינות, זה כתוב שם. כאילו, זה הערך של החברה, הוא כל כך חזק שהם לא מפחדים להוציא אותו על המוצרים עצמם. עכשיו, ברמת הקמפיינים השיווקיים...
הם גם עושים משהו טוב בסך הכל, לא?
הם עושים כאילו... דבר מדהים, אחדות וערבות אחדית. כן, כן ירבו. אז ערכי החברה או הקמפני קלצ'ר של סודסטרים היא כל כך חזקה שזה אחד מהיסודות שלהם לצמיחת החברה. וגם בפן השיווקי הם מגייסים את הערך הזה ואת התכנים שהם מייצרים עבור השיווק של החברה. לדוגמה, יש להם קמפיין נהדר שנקרא Island of Peace, אי של שלום. אם תחפשו ביוטיוב Island of Peace או אי של שלום, אתם תמצאו את הווידאו המצוין של סודסטרים שמראה איך עובדים כתף לצד כתף כל האנשים מכל
הגברים
והדתות.
זה סרטון שראיתי.
זה סרטון מאוד מאוד מרגש ומאוד אופטימי, ואותי הוא ממלא גאווה ותקווה. ואני גם הראיתי אותו לבן שלי והסברתי לו מה עושים בסודסטרים, ולהראות לו איך אפשר לעבוד עם כל מיני אנשים מכל מיני מקומות בארץ ובעולם, וזה פשוט מדהים. אני חושבת שהחברה הזאת, שבעצם חיה בתוך שווקים של ענקיים, הם מתחרים בקוקה קולה ובכל מיני משקאות סודה, מים גוזים בסופו של דבר.
חברות ענק.
חברות ענק שיש להם תקציבי שיווק של מיליארדים לפעמים, תקציבי עתק בפרסום, והם יכולים לעשות דברים משוגעים. לסודסטרים אין את זה, יש להם תקציבים הרבה הרבה יותר צנועים, והם צריכים לעשות שיווק עם התקציבים שיש להם ולהתחרות על שווקים, על נתחי שוק בשווקים מאוד מאוד גדולים. ולכן, כאשר זו המגבלה שלהם, הם משקיעים הרבה יותר בקריאטיביות ובדברים מאוד יצירתיים ואומנותיים, כן, שבאים לידי ביטוי בפרסומות ובסרטונים המאוד מאוד מצחיקים ויצירתיים ויוצאי דופן שהם עושים. אתם יכולים לראות בערוצים של סודסטרים כמות הקמפיינים וכמות הרעיונות וכמות היצירתיות שיש שם, היא פשוט עולה על כל דמיון. אתן סתם דוגמה אחת, היה להם קמפיין שנקרא Fuck Plastic Bottles, ושם הם השתמשו בצב ים שכביכול נפגע מזה שיש מלא פלסטיק בוטלס והוא אוכל אותם, כי בקבוק אחד של סודסטרים מחליף 3,000 בקבוקי פלסטיק. אז יש להם את כל הצד ההגנה על הסביבה, שזה נרטיב אחד שהם מקדמים. יש להם נרטיבים נוספים. הם השתמשו ב-Game of Thrones בתור רכב, וייקל, להעביר את המסרים שלהם בדיוק בתקופה ש-Game of Thrones יוצא לאקרנים. והשתמשו בשחקנים שלהם. בקיצור, יש להם ים של יצירתיות בקמפיין.
יש להם גם קטע של חזק מאוד של עיצוב. יש להם מוצר שמעוצב מאוד מיוחד.
מוצר מאוד יפה.
אפילו הצלילים שהוא מפיק הם מיוחדים.
אני חושבת שאחד הדברים שדניאל בירנבאום אמר בהרצאה של איגוד השיווק, שגם אפשר למצוא אותה ביוטיוב, הוא לקח שני בקבוקי סודסטרים עם המכשירים, ושם אותם אחד ליד השני על הבמה, והוא אמר, זה מלפני 20 שנה או 30 שנה, וזה מהיום. תסתכלו על ההבדלים. מה אתם רואים? היה שקט בקהל. ואז הוא אמר, ההבדל בין זה לבין זה הוא שיווק. זאת אומרת, זה אותו מוצר, פחות או יותר, בסדר? עם שיפורים וזה, אבל מה שהשתנה ב-20 שנה האלה זה השיווק שעשינו. וזה מדהים לראות איך בעזרת שיווק נכון אפשר באמת להביא חברה למקום ש...
אז שיווק זה חשוב לחברות. כן.
בן, מה אתה אומר?
דוגמה יפה.
כן. אז זה היה סודסטרים. הדוגמה הבאה שלי היא דווקא מבחינת סקייל של חברה, או גודל של חברה, היא שונה לחלוטין. חברה בשם מעפילים. חברה קטנה, סטארט-אפ, שיוצא מישראל, שנקרא מעפילים, שהוא מותג בתחום הטיפוח ו-men's grooming, טיפוח ובריאות ו-well-being של גברים.
כן.
הם מייצרים חומרים ומוצרים לטיפוח הגבר, בעלי זקנים, קרחות, מוצרי טיפוח וכולי, לגברים, ואין הרבה כאלה בעולם בכלל, ובטח שבארץ.
אין בעלי זקנים בעולם?
לא, אין אנשים, גברים שמתעסקים הרבה בטיפוח. זאת אומרת, זה לא איזה קטגוריה, זאת אומרת, זה קטגוריה בצמיחה, כן. משוגעת, זו הסיבה שהם נמצאים כן. שם, אבל זה לא משהו שהיה מקובל עד לשנים האחרונות. ומעפילים, יונתן קרן הוא היזם, המנכ״ל, של החברה, ואייל דליו, שהוא חבר, הוא אחראי על הצד של התוכן של החברה, תכף אני אדבר על זה. הסיבה שאני מזכירה אותם זה כי מעפילים לפני איזה חודש, חודשיים, עשו השקה של המותג שלהם בניו יורק, בעזרת חנות פופ-אפ, שזה משהו שהרבה חברות עושות היום. מה שמעניין בפופ-אפ שלהם בניו יורק זה שהם הם עטפו את הפופ-אפ הזה בחשיפה שיווקית נורא יפה, הם עשו PR טוב, הם עשו עבודת סושיאל נהדרת, בסוף הקמפיין הזה היו להם בערך מיליון צפיות בסושיאל בכל הערוצים השונים שהם נגעו בהם.
זה לא מעט.
זה לא מעט בכלל. והם הצליחו להעביר את ערכי המותג דרך החוויה הפיזית של הפופ-אפ. זאת אומרת, בחנות עצמה, הם, מעבר לזה שהיו שם מוצרים, הצורה שבה החנות הייתה מעוצבת, הייתה בדיוק מותאמת למותג, מאוד מינימליסטי, לבן, הייתה מוזיקה, הם השתמשו גם בטכנולוגיה מסוימת של מוזיקה שמתאימה את המוזיקה לווייב שיש בחנות באותו רגע, היה שם ריח שהתאים למותג, היה שם חלוקי נחל, המון פנק שווי וכל מיני אלמנטים שמאוד מאוד עוזרים להכניס
אותך למובן. מוצר מאוד חווייתי, נכון?
של המותג. בהחלט מוצר מאוד חווייתי.
עובד על הרבה מאוד חושים.
בהחלט, הריח, הרצפה, המגע, הוויז'ואל, כל הדברים האלה תמכו בחוויה שלך בתוך הפופ-אפ. לא הייתי שם לצערי, אבל קראתי ושמעתי על זה. והדבר המאוד מאוד יפה שמעפילים עושה, שבגללו אני גם הולכת להמשיך לעקוב אחריהם, זה מי... היום הראשון של ההקמה של מעפילים, הם החליטו שהם הולכים לייצר גוף תוכן נפרד ממעפילים שהולך להיקרא סנד, סנד כמו חול, והוא יהיה כמו מגזין או פבליקיישן לעולם הטיפוח וה-well-being הגברי. סנד ייצר תוכן, כתבות, וידאוים שהם נפרדים מהמותג של מעפילים, הוא לא יהיה biased רק למעפילים, אלא הוא יחסה בכלל את השוק הזה ואת התחום הזה. וכן, הוא יהיה גם וייקל, איזשהו מנוע.
זה אומר שהוא הולך לחסות גם לסקר מתחרים?
קצת כמו ישראל היום של ביבי. אני לא יודעת אם זה פוליטיקלי קורקט.
דוגמה לא טובה, אבל...
לא, דוגמה שלילית, אבל...
נגיד כאילו, אם עכשיו סנד...
סנד, כן.
מקבל פנייה ממתחרה של מעפילים, הוא יקדם אותו?
אני לא שאלתי את השאלה הזו, אני מניחה שכן. אני מניחה שהם הולכים לסקר את התחום.
שזה ממש מעניין,
כי זה הולך להיות גוף מדיה, כביכול שהוא מאומן על ידי מעפילים, אבל הוא נפרד ממנו. ואייל שמוביל את ה...
כאילו אתה מסקר מתחרה בצורה חיובית.
אני לא יודעת, פה צריך לשאול את השאלה את אייל אם הוא מסקר מתחרים או לא, אבל לדעתי כי הם הולכים להיות גוף אובייקטיבי, ואני אוהבת את הכיוון הזה, אני חושבת שזה מאוד מאוד חכם. אתה מהיום הראשון יוצר למותג שלך גם גוף מדיה, שאתה יכול להיעזר בו בשביל החשיפה שלך, אבל הוא הופך להיות גם גוף אובייקטיבי, שעוד ועוד פרטנרים פוטנציאליים או לקוחות פוטנציאליים יתחברו אליו, ודרכו יכולים להיחשף למותג של מעפילים.
אני לא סגור על האסטרטגיה הזאת, אם זה הדבר הכי...
זה הרבה מאוד חברות ומותגים גדולים בארצות הברית היום, כן, עושים דברים שכאלה. שווה לשים את העין על זה, סתם...
זה נשמע לי...
זרוק קרדשנס שעושים מיליון מותגים ו...
אוקיי.
לא אקח את זה לרמה הזאת, כן. אבל זה מהלך מאוד חכם, לייצר גוף תוכן,
כן.
שהוא נפרד מהמותג עצמו, כן.
אני לא הייתי עושה את זה.
אתה לא היית עושה את זה. אני לגמרי הייתי עושה את זה. אותי זה קנה לגמרי. אגב, הם קיבלו בחודש הזה של ההשקה, קוורג' מעולה בוול סטריט ג'ורנל ובניו יורק טיימס, דברים שכאילו, אני לא חושבת שאתה יכול לכוון אליהם אם לא באמת אתה עושה עבודה טובה ויש לך מותג.
אני חושב שזה, כן, שזה, לקבל חשיפה בוולסטריט ג'ורנל ובניו יורק טיימס, זה צריך להיות משהו ממש מיוחד. צריך לעשות הרבה מאוד רעש.
נכון. באמת להיות ייחודי. שנעבור לדוגמה הבאה? הדוגמה הבאה אתה גם יכול לדבר עליה, כי ראית אותה גם, היא נורא מגניבה. אינטל, ישראל, עשו עבודה טובה. ממש בימים האחרונים, עם הקליפ המאוד מצחיק שהם הוציאו, של אינטל חיפה, אם אני לא יודע.
את אומרת, ימים אחרונים, וזה ישודר בעוד איזה כמה שבועות,
אז זה משהו. זה האחרון, לי זה היה אתמול, אבל לא משנה מתי זה ישודר. בכל אופן, אינטל חיפה, עשו שם וידאו על קליפ, על איך, על מה זה היה? איך מייצרים את המוצר הבא? להראות את המאחורי הקלעים של המוצר הבא.
כן, הם עשו את זה בצורה נורא יצירתית.
נורא הומוריסטית.
הם כאילו אמרו למנכ״ל, אם נצליח לייצר את המוצר בגרסה הבאה, שזה, לא יודע, 7 מיקרון או משהו כזה, לא שאני יודע מה זה מיקרון, אבל משהו נורא נורא קטן, ואם אתה צריך לבוא לאינטל בישראל ולעשות סלפי עם העובדים.
אוקיי.
והוא כמובן קיבל את האתגר, והם הצליחו לייצר את זה, והוא הגיע לישראל והצטלם סלפי או משהו.
ואת הוידאו ראית? שהם עשו? של המוצר...
את המוצר עצמו לא ראיתי.
לא, אז הם עשו וידאו מאוד מצחיק.
אוקיי.
שכל הדוברים בוידאו, ויש שם הרבה דיבור, הוא במבטא ישראלי חזק, באנגלית.
אוקיי.
בכוונה, לא ראיתי.
את זה לא ראיתי.
חייב לראות.
את זה לא ראיתי.
זה משוגע, זה גיא אתמול שיתף את זה, גיא גרימלנד.
אוקיי.
שיתף את זה אתמול. הם לוקחים סקוואד, כאילו, איזה אייטים מתוך אינטל חיפה, והם הולכים ליצור את המוצר הבא עכשיו. במשך איזה שתי דקות או שלוש דקות, זה וידאו יחסית ארוך, הם מראים איך הצוות הזה כאילו חובר ביחד והולך ליצור את המוצר הבא, והם כולם מדברים בסטריאוטיפים הכי גדולים ובאנגלית עם המבטא העברי הישראלי הכי חזק שיש, וזה מצחיק, זה קורה, אני באמת, כאילו, כמעט השתנתי במכנסיים, זה היה אדיר. אני מאוד מאוד אוהבת את זה שמשתמשים בזהות ולא מתביישים ממנה. זאת אומרת, כן, אנחנו ישראלים, אנחנו פה מייצרים את המוצר הבא של אינטל, ואנחנו מראים את זה וחושפים את זה ולא מסתתרים מאחורי זה. אני חושבת שזה, יש בזה המון קסם.
כן.
שאתה לא מסתתר ממי שאתה. אם כבר להיות ישראלי ואנגלית לא טובה וכל זה, אז יאללה, עד הסוף.
אינטל זה אחת החברות הבינלאומיות שהכי תומכות בישראל, הכי.
ומה הם עשו?
לדעתי המון המון שנים.
אתמול הם הכריזו הכרזה מאוד יפה. אני מאוד אהבתי את זה.
מה הם הכריזו אתמול?
צחי ידידנו הולך להוביל את מרכז מרכז הסטארט-אפים של אינטל.
כן, צחי וייספלד.
צחי וייספלד?
כן.
הולך להוביל את אינטל איגנייט, זה נקרא, נכון?
כן.
וזה מקסים, הם הולכים לבנות בארץ, להקים בארץ מערך תמיכה בסטארט-אפים, אקסלרטור כזה, תוכנית, או מספר תוכניות, שילוו סטארט-אפים לאורך השנה ויכניסו אותם לעבוד עם אינטל בתוך אינטל.
הם גם עוזרים להם, גם לא לוקחים אקוויטי.
בדיוק. אז גם זה קורה עם אינטל, הם עושים דברים מאוד יפים. מה אתה אומר, עוד אחד או שנשאיר לחלק הבא?
יש 26 דקות.
אז אני אומרת בוא נעצור פה ונעשה חלק שני לפרק הזה, זה יהיה...
מעולה.
זה יהיה מצוין. אז אם יש לכם שאלות, או שאתם רוצים לראות חלק מהתכנים שדיברנו עליהם, הקליפים, החברות, הדוגמאות, אז תגידו לנו ואנחנו נשים את זה בתגובות. הערות, תגובות, תמיד תתקבלו בברכה, לא?
גם פרגון.
גם פרגון תתקבל בברכה.
לא נכנס.
תודה רבה.
ביי ביי.
ביי.